הרב בני לאו.
יש משהו חגיגי במיוחד בכניסה לספר עזרא, עם הצהרת כורש שעומדת בראשו של הספר. הרבה פעמים אנחנו מדברים על הצהרת כורש ביחס לציונות, ביחס לשיבת ציון שלנו, בהשוואה לשיבת ציון של הראשונים ההם, של שבי בבל. צריך להיזהר מההשוואה, מכיוון שכשלומדים לעומק מה היה שם ומה קורה כאן, מבינים את גודל ההבדל. אנחנו נמצאים בספר עזרא בשנת 539, עלייתו של כורש לשלטון אחרי ניצחון על בבל, ואז בשנה הראשונה למלוכתו, שנת 538, מגיע הרגע של ההצהרה. ירמיהו הנביא, שנמצא כאן כמי שמקבל אישור על נבואתו, מתנבא כמה פעמים בספר שלו על 70 שנות שלטון בבל. גם אם ה-70 הוא לא מדויק, אם אנחנו מדברים על ימי שלטון בבל, פחות או יותר זו מסגרת הזמן, ואנחנו נמצאים עכשיו בעליית פרס, והמהפכה הגדולה של השלטון הפרסי, זה באמת הרעיון של שיבה לא במובן המדיני, וזה אולי ההערה החשובה בהשוואה בין הציונות לבין מה שהיה בהצהרת כורש. כורש לא מזמין אותנו להקים מדינה. כורש מזמין אותנו לשוב אל ארץ אבותינו ולבנות מקדש. כל הרעיון זה אוטונומיה. הרעיון זה שלכל עם יש תרבות, לכל עם יש שפה, לכל עם יש גיאוגרפיה, לכל עם יש הקשר מקומי, והדת היא חלק מהמקום. ולכן האמונה או ההבנה האסטרטגית של האימפריה הפרסית, זאת שעולה עכשיו לשלטון, היא שבמקום לערבב את האומות כמו שעשו אשור, כמו שעשו בבל, שהגלו את האומות ועל ידי זה יצרו חוסר שקט, יצרו זרות, יצרו מהגרים, אנחנו הפרסים, אומר כורש, מאמינים אחרת. אנחנו מאמינים שעל ידי שיבת ימות, כל אחד מהאומות לאדמתה ולתרבות שלה, למסורת שלה, כולם יהיו שקטים יותר. כך אנחנו קוראים באחד מהכתובות האולי חשובות ביותר בהקשר הזה, שנמצאו מה שנקרא כתובת כורש או כתובת גליל כורש. אלה המילים: אנוכי כורש מלך בבל, המלך הגדול, כאשר נכנסתי בידידות לבבל, מורדוך האדון הגדול שמח, וביד נדיבה ברך אותי. כל מלכי ארץ המערב, אשר מקדשם היו חרבים מלפני כן, החזרתי את צלמי האלים שהיו יושבים בתוכם, וכוננתי להם מקדש עולמים. ואת אלוהי שומר ועקד, בפקודת מרדוך האדון הגדול, הושבתי אותם בשלום למשכנם, מושב שמחתם. כינסתי את כל תושביהם, והשיבותי להם את מקום מגוריהם. הכתובת הזאת של כורש מדברת אל בבל, היא לא מדברת אל יהודה. טוען כורש בכתובת שמרדוך, ראש האלים בבבל, ברך אותו שהוא בנה מחדש את מקדשי האלים בכל האימפריה, אותם מקדשים שנרסו על ידי מלך בבל, והוא החזיר את פסלי האלים למקומם. הנה התפיסה כולה. כורש הוא אדם שפותח את החופש הדתי לכל האימפריה. הוא מאמין באלוהות מקומית. הוא מאמין שלכל אחד יש את המקום שעליו הוא שולט. הוא מאמין שכל אחד צריך להיות במקומו, ועל ידי זה, רק על ידי זה, הוא יהיה נאמן לאימפריה הגדולה. הוא לא נותן בשום אופן לטבוע מטבעות עצמאים לרחבי האימפריה. כל אחד ישמור את המטבע של האימפריה. כמובן שלא יהיה צבא עצמאי, לא יהיה שום סמלי שלטון, לא יהיה מלך, יהיה רק שלטון אחד, השלטון הוא בפרס, אבל הנתינים בכל רחבי האימפריה יוכלו לנהל חופש מוחלט של תרבות, של שפה, של חינוך, של רווחה, אוטונומיה מוחלטת ונאמנות לאימפריה. זהו בעצם הרעיון, זו התמצית של הצהרת כורש, ואנחנו עכשיו נכנסים לספר עזרא עם הרעיון הזה. הפרקים הראשונים בספר של עזרא מגלגלים אותנו אחורה לימי העלייה הראשונה, ימי עליית זרובבל, לימי עליית יהושע הכהן הגדול, הימים שכבר פגשנו אותם בספר חגי וזכריה, הימים שאנחנו שמענו על קצה שלהם בדניאל, ועכשיו אנחנו נלווה אותם פנימה. נלווה פנימה את שיירת העולים שמקשיבה לקול של קורש, שאומר מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו ויעל. זאת לא עלייה לעצמאות, זאת עלייה לבניית מקדש. והרעיון הזה שאנחנו יכולים לחזור לארץ יהודה, לירושלים, לבנות את המקדש, זאת מהפכה מחשבתית. הרי אנחנו יושבים על נערות בבל, ספר תהילים קופלמת זין, יושבים ובוכים ואומרים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקים, לא אזכרך, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי אנחנו נאמר. ואז פתאום בא קורש ואומר, אל תבכו, תעלו. אתם משוחררים, אתם יכולים לעלות. ואז אנחנו פתאום מרימים את המבט, מסתכלים לתוך כל נהרות בבל וכל מדינות האימפריה, 127 מדינות, ושואלים מי עולה? מי מוכן לעזוב? מי מוכן 70 שנות הגולה למחוק ולקחת את עצמו, לעקור את עצמו, שלושה או ארבעה דורות של יושבי בבל, ולהגיד אני חוזר ליהודה חרבה? האם אני עושה את זה? ואת הרשימה של העולים אנחנו נפגוש בפרק הבא. אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו בכניסה לפרק, אנחנו בכניסה לחוויה הזאת, ובכניסה לחוויה הזאת אנחנו כבר יודעים שרוב היהודים לא ישובו לאדמתם. קורש נותן לנו לעלות, הוא נותן לנו גם רכוש, נותן לנו גם כלי מקדש. לפי המסופר בפרק שלנו, אנחנו באופטימיות גדולה הולכים בדרך הביתה להקים את המקדש בירושלים. מי ומי ההולכים בפרק הבא.